שלום לכולם, אני מיאקובזון, מנהלת מרכז החדשנות בנתיבי ישראל, ואתם בעוד פרק של נאטיקאסט. היום אני שמחה לארח את עינב אהרוני יונס, מה נשמע?
אהלן מיי, איזה כיף להיות פה, תודה על ההזמנה.
אז בואי פשוט נתחיל, תציגי את עצמך, אני מבקשת לכולם להציג את עצמם.
קודם כל המומחיות שלי זה חדשנות, בעיקר בחיבור של בין עסקים לטכנולוגיה. בשנה האחרונה אני עובדת על מיזם חדשני ומרגש בתחום עולם העבודה החדש, ואני גם מייעצת לממשלה ולארגונים בנושא חדשנות ואימפקט חברתי. לפני זה הייתי מנכ"לית ג'וינט אבט, זה בעצם ג'וינט ונצ'ר בין ממשלת ישראל לארגון הג'וינט, וזה מעבדת החדשנות של הממשלה בכל הקשור לתעסוקה, שם מנביטים רעיונות ופרויקטים, מביאים אותם לסקל ואז מעבירים אותם לממשלה. ולפני תבט, עברתי לשם בעצם מהמגזר העסקי, הייתי מנכ"לית מרכז הפיתוח של קודק ישראל, ומנהלת החדשנות הגלובלית של החברה. וכיף להיות פה, כמו שאמרתי.
גם לי כיף, אני האמת שאמרתי לך, כשנפגשנו היום, התחקיר שלך היה אחד מהמעניינים, ואני כבר מתה לצלול. נתחיל מקודק. לפני שנצלול, את חייבת לספר לכולם את מה שסיפרת לי בפגישה שלנו, ששברת לי את המיתוס על איש הממציא המצלמה הדיגיטלית שנופנף, ובעצם יש סיפור אחר. אז בואי שתפי אותנו.
נכון, אז קודם כל יש סיפור ככה, אגדה אורבנית על קודק, רוב האנשים פשוט לא מכירים אותה, מספרים אותה לא נכון. קודם כל קודק חיה, בועטת, קיימת, היא עשתה שינוי מאוד משמעותי מ-B2C, מלהיות חברה שהלקוחות שלה את ואני, בתחום הצילום, ללהיות חברה B2B, business to business, בתחום הדפוס. היו לה קמפיינים מטורפים, היא הייתה מונופול בכל הקשור לצילום ופילם, ובעצם היא לא נעלמה, היא פשוט העבירה את הקמפיינים שלה מאנשים לחברות, אז נראה שהיא נעלמה, אבל היא עדיין אפילו עושה לא רע, אבל בתחום אחר לגמרי. הסיפור שאני שומעת תמיד שמספרים אותו, ואגב אני הייתי בכל מיני כנסים שאנשים מעל במות, דיברו וסיפרו סיפור שהוא פשוט לא סיפור נכון, זה שקודק פספסה ולא ידעה ולא שמה לב, וזה לא הסיפור.
נכון, אין קורס חדשנות שלא מתחיל עם הסיפור הזה, אין.
ואי, סקופ, מה הסיפור של קודק?
יאללה.
אז בעצם קודק היא אחת החברות החדשניות ביותר שיש. עוד פעם, היא חדשנית בצורה מסוימת, אולי לא בצורה הנכונה, אבל בצורה מסוימת מאוד חדשנית, והיא הייתה בין החברות הראשונות שזיהו את המעבר הגדול של העולם מצילום אנלוגי בפין לצילום דיגיטלי. היה גם עובד בשנת 75 שבעצם המציא את המצלמה הדיגיטלית, וזה לא נכון שהחברה לא הקשיבו לו, דווקא מאוד הבינו ומאוד האמונו שזה המקום שהחברה הולכת אליו. אבל הפילוסופיה החדשנית של קודק הייתה שאנחנו עושים הכל הכי טוב בעצמנו. זה נקרא חדשנות ורטיקלית. ומה זה אומר? זה אומר שקודק יצרה פילם, כי פילם זה הבסיס של צילום אנלוגי. וממה עושים פילמים? את יודעת, אם עשית תחקיר טוב, אז את לא בטח יודעת. מה חומר הגלם
של... מג'לטין.
ג'לטין, נכון מאוד. וקודק לא סמכה על אף יצרן אחר בעולם שייצר לה ג'לטין ברמה פיוריטי שהיא צריכה, ולכן היא הקימה מפעלי ג'לטין. וממה עושים ג'לטין? האם את יודעת?
אל תגזימי, מכל מיני דברים לא בריאים, זה מה שאני יודעת.
נכון, זה נכון. כי ג'לטין בעצם זה מעצמות של דגים, מעצמות של בקר, וקודק לא סמכה על אף אחד שייצר למפעל הג'לטין שלה את העצמות, ולכן היו לה ממש משחטות של בקר ומשטחי אחו, ואז כשהיא הבינה והיא רצתה לעשות את השינוי הזה, מצילום אנלוגי לצילום דיגיטלי, זה לא סתם שהנהלת חשבת בחדר ולהחליט, בעצם צריך עכשיו לשנות כל החברה את המפעלים ואת מפעלי הג'לטין, למכור בקר ואת כל השטחים שהיו לה, זאת אומרת זה לא כל כך פשוט, והסיפור השני ואפילו היותר טרגי או לא טרגי שבעצם, בזמן שהיא הייתה עסוקה בטרנספורמציה הזאת, חלה טרנספורמציה טכנולוגית שנייה, שהיום, אני מניחה שאת היום לא מצלמת תמונות במצלמה דיגיטלית.
לא, לוואי, הכל מהסמארטפון.
הכל מהסמארטפון, אז בעצם זה אחד השווקים שהפכו את פניהם פעמיים, מצילום אנלוגי לצילום דיגיטלי, ומצילום דיגיטלי לכן צילום בסמארטפון. ולכן, תהיות בתגובה היא הייתה פשוט מכה חזקה מאוד לקודק, ולכן קודק החליטה שהטרנספורמציה שהיא תעשה היא לא פעמיים שינוי טכנולוגי בתחום הצילום, אלא לגמרי עברה לתחום הדפוס.
אבל בכל זאת, את נכנסת לתפקיד המנכ"לית, נכון, בתקופה של פשיטת רגל בחברת האם. והיית לפני זה כבר בקודק. איך בעצם מייצרים חדשנות בארגון כזה שהמודל העסקי שלו וכל היגיון הפעולה שלו, כמו שסיפרת עכשיו, כבר לא רלוונטיים לטכנולוגיה שהשתנתה, לצרכים. נכון, היום קל לספר את זה שהחברה עברה טרנספורמציה, אבל אני מניחה שהיה איזשהו תהליך עד שהגיעו לזה שזה הכיוון הנכון. אז מה קרה שם? ואיך את עשית את זה בעצם?
זה שאלה מעולה, וזה לא קל. זה הרבה שערות לבנות בניהול של ובהובלה של התהליך הזה. אני בעצם מוניתי להיות מנכ"לית ב-2012, דקה וחצי לפני תהליך הצ'פטר 11, שזה לא קל לנהל את זה מול עובדים, אבל אני אוהבת לזהות כל אתגר, לזהות את ההזדמנות שבו. ובעצם מה שאני הבנתי, בגלל שהחברה נכנסה לתהליך כזה, שזה לא מספיק רק להיות מרכז פיתוח מוביל של קודק העולמית, לא מספיק שיהיו לנו את המהנדסים הכי מוכשרים והכי טובים, שיביאו את המוצרים טובים. אנחנו חייבים אסטרטגיה של חדשנות פתוחה, אנחנו חייבים לשלוח זרועות תמנון אל תוך אקוסיסטם החדשנות, ולייצר פרויקטים חדשים שיביאו לקודק העולמית ערך כפול. אחד, זה בפנימה שלנו, כמרכז פיתוח מצטיין, ושתיים, זה בכל הידע שנביא מתוך האקוסיסטם בישראל, וישראל כידוע, זה מעצמה בתחום הדפוס. בישראל, אני בדקתי את זה משנת 2013, יש בערך 150 חברות בתחום הזה, ולכן התחלנו שיק פרויקטים סופר מעניינים בישראל, בתחום של חדשנות פתוחה עם האקוסיסטם, ואגב אני אומרת זה היה מעולה לקודק, אבל גם אם אני יכולה להעיד על הקריירה שלי, שהמנכ״ל העולמי הגיע לארץ וראה את הפרויקטים שעשינו, הוא אמר תקשיבי, אני רוצה שתהיי עכשיו מנהלת החדשנות הגלובלית של החברה, מה שעשית בקודק ישראל, הוא תעשי את זה ברמה גלובלית. ולכן אני אומרת שחדשנות זה ווין ווין, זה גם ווין לעובד שמוביל את זה ועושה את זה, וזה גם ווין לחברה, כי היא גם צריכה את זה, בית החברה שעוברת שינויים, וכל חברה עוברת שינויים. זאת, אני זוכרת שאמרתי את זה אז, ב-2012, אז פייסבוק הייתה אחת החברות המובילות והחזקות, עכשיו קודק נוסדה ב-1882, זה לא חוכמה להיות מוביל השוק בעשור הראשון, ב-20 שנה הראשונות, ב-30 שנה הראשונות, אני את כל החברות האלה, בעוד 130 שנה, איך הם ישרדו את הגלגולים האלה? ואנחנו רואים מה קורה, מה קורה לפייסבוק, מה קורה לגוגל, עם ChatGPT.
נכון.
טכנולוגיה ממשיכה לשעות, אסור לקפוא על השמרים.
וכמה זמן היית בקודק? כמה שנים?
וואו, בקודק בעצם, בתפקיד, את בעצם כמנכ"לית קודק ישראל הייתי 6.5 שנים, ובתפקיד החדשנות הייתי 2.5.
ואז את עוברת למנכ"לת ג'וינט טבת, אימאלה, זה מהמגזר העסקי, הקמעונאי, לשותפות בין ממשלת ישראל והג'וינט, נכון?
לגמרי.
ספרי על זה, איך זה קרה?
אז האמת היא שבאמת היה מעבר מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם עשיתי פה שתי קפיצות צועיות, אחת זה בתחום, מעולם הדפוס לעולם התעסוקה, זה עולם תוכן אחר, ושניים זה גם את עוברת נטוורק, עוברת בעצם לעבוד עם אנשים שאת לא מכירה, אני רגילה שאם אני אומרת משהו אז מקשיבים לי, ולו גם אם זה כאילו שטויות, כאילו בגלל שמכירים אותי, ופה גם התחום וגם אנשים של רתם זה אנשים שאני באמת לא מכירה. אני יכולה להגיד שבעצם בסופו של דבר, מה שהאופן שבו שכנעו אותי לעשות את המעבר הזה, זה שאמרו לי, תקשיב, יש ממשלה יציבה, ציבים מאוד ברורים, גם תעסוקה, זה תחום מאוד מעניין, אבל סך הכל האבטלה במדינה היא 3.2%, זה בסדר. ואז עברתי לשם, מה שקרה זה שבעצם גם היה תקופה של חוסר יציבות שלטונית, אני בתקופה שלי היו 4 מערכות בחירות, לא היה תקציב מדינה 4 שנים, וגם הייתה קורונה, די ביום בעיר אחד, הפכו במדינת ישראל מ-150 אלף מובטלים, להיות כמעט 1.2 מיליון, אז גם השקט התעשייתי שהובטח לי בתעסוקה השתבש. אז איך שקיבלתי את התפקיד בקודק, חברה יצאה לצ'פטר 11, עברתי לתחום התעבד, קורונה, אין ממשלה, אולי זה אני.
זה אתגרי אנשי החדשנות האמיתיים בעצם.
ממש.
אבל גם, נכון שהייתה את הקורונה, אבל בכלל, בראייה של שני העשורים האחרונים, פערים גם בהכנסה וגם בסוגי הכישורים שנדרשים לעבודות שונות, הולכים וגדלים. אני יודעת שכשמנכלת את טבת, חיפשתם המון דרכים לגשר על זה, בטח אחרי הקורונה. איזה פערים בתחום התעסוקה בעצם את מזהה שזקוקים לחדשנות?
וואו, אז אני, קודם כל זה שאלה, שאלה נפלאה. הבעיה היא שהתשובה היא שכמעט איפה שלא מסתכלים, אז צריך חדשנות ועזרה. זה תמיד נכון, זה במיוחד נכון בתחום התעסוקה, כי תעסוקה זה תחום שמגדיר אותנו. תראי, ביקש ממני לספר על עצמי, אז הדבר שאני הספרתי זה מה השם שלי, והדבר השני זה מה התעסוקה שלי.
מה עשית?
הצגת את עצמך, אמרת השם שלך, והמשפט השני זה כאילו מה התפקיד שלך. אנשים, הזהות העצמית שלהם, היא ממש נדבך מאוד מרכזי שלה, זה התפקיד שלהם. ואני רואה פה כמה אנומליות שקורות. אז דבר ראשון זה שעולם התעסוקה, וזה כן משתנה, היה 4 שנים לא טכנולוגי בעליל, בטח שלא החיבור שבין תעסוקה לממשלה. ואחד הדברים שאני רציתי להביא לתוות, זה בעצם את החיבור הטכנולוגי הזה, החיבור העסקי. איך הופכים את כל פרופסיית התעסוקה, שהיא פרופסיה מפוארת, להרבה יותר טכנולוגית. ואני אתן דוגמה. למשל תוות, מה שהיא עשתה תמיד, היא הקימה מרכזי תעסוקה. זה מרכזים שיש להם גג, ונותנים שירות לאנשים שמחפשים עבודה. זאת אומרת, אם את או אני רוצות עזרה ולמצוא תפקיד מתאים לנו, אנחנו באים למרכז הזה, ומומחים שם, באמת מומחים, מציעים לנו עזרה. אבל מה קורה? כזים כאלה יכולים לטפל ב-100 אנשים, 200 אנשים, 800 אנשים בשנה. אבל מה קורה אם אנחנו רוצים לתת ייעוץ ולעזור להרבה יותר אנשים, או להרחיב את השירותים? כאן חייבת להיכנס טכנולוגיה. ובאמת הבייבי שלי והפרויקט שהוא ממש גאוותי בטבת, נקרא עבודתה, שזה word sandwich בין עבודה ודאטה, והמטרה שם היא בעצם להפוך את כל הפרופסיה הזאת לפרופסיה שמבוססת על טכנולוגיה, על ביג דאטה ועל AI, וליצור ממש ways לעולם העבודה, שכל בן אדם שמחפש עבודה, המערכת הזאת תוכל לזהות מי הוא, מה המוטיבציות שלו, מה הסקילס שלו, מצד אחד. תוכל לנתח את כל קשת המקצועות שקיימים בעולם ולהבין מה הסקילס שדרושים להם, ואיך מגיעים מאיפה שאני נמצא היום לעבודת החלומות שלי, מה מתאים לי ואיך אני מגיע לשם. וזה בעצם עבודתה, והיום זה היה פעם חלום, והיום זה כלי שמוטמע כל מרכזי התעסוקה בארץ. זה מדהים.
ואני צריכה להגיע למרכז התעסוקה? או שאני יכולה להתחבר מהבית, או איך זה עובד?
תוכלה גם להתחבר מהבית, זה גם, זאת אומרת, זה כלי שאת יכולה להיכנס אליו, את יכולה שם לבדוק, למלא שם שאלון, והוא יתאים לך מקצועות, הוא יתאים לך גם אפיקי לימוד, אבל זה גם כלי שהוא נועד גם לאנשים, אבל גם למומחים בתחום, כי בעצם אם אני יוצא תעסוקה ועד באה אליי, במקום שאני יהיה, תחת לסמך הניסיון שלי, בעצם עומד לרשותי כלי שעושה אגרגציה של כל הידע בתחום, ואני יכולה לתת לך גם מה שאני חושבת, אבל גם מה שאומרים הנתונים, אוקיי? איזה מקצועות מתאימים לך, באיזה אזור גיאוגרפי, מה השכר שיש שם, גברים, נשים, ענפים, באמת כלי מדהים. ואני מזמינה את כל המאזינים שלנו להיכנס ולהשתמש בזה. לא חייבים, כמו ששאל, דרך מרכזי התעסוקה, כל אחד לבד יכול, אבל זה גם כלי שעוזר לאנשי מקצוע, כי הוא כלי סופר מקצועי. והבעיה השנייה שאנחנו רואים בעולם העבודה, וזה בארץ מאוד בולט, אבל גם בעיה כלל עולמית, זה בעצם בעיה של רמת מיומנויות נמוכה. ישראל ממוקמת מאוד נמוך ברמת המיומנויות שלה ב-OECD, ו-IPRO זה בעצם מודל שממפה בצורה מאוד יפה את כל הכישורים שנדרשים לעולם העבודה החדש. ה-World Economic Forum בעצם הגדיר את המיומנויות האלה כמטבע החדש, שאת באה לחפש עבודה, מה שהכסף שיש לך, המטבעות שיש לך, זה בעצם המיומנויות שיש לך בעולם העבודה החדש. זה היכולת שלך לעשות נטוורק, זה היכולת שלך למתג את עצמך, היכולת שלך להעביר מצגות, היכולת שלך צלוח משברים, אוקיי? אז בעצם IPRO זה מודל שמאגד תחתיו 6 אשכולות של כישורים רכים, ומה שאנחנו עושים בטבת ומפיצים את המודל הזה, כל אחד יכול להיכנס ולהשתמש בו, זה בעצם גם מלמדים את המודל הזה, גם מלמדים איך מקנים את הכישורים האלה, אבל מה שעוד יותר חשוב, אנחנו פיתחנו, זאת אומרת, בטבת ממשיכה לפתח, אני פשוט כבר לא בטבת, אבל בעצם מודלים שיודעים למדוד, זאת אומרת, אם יש התערבות שאומרת, אוקיי, את עושה עכשיו סדנה לנטוורקינג, איך אני יודעת שלפני הסדנה הייתי X, ואחרי הסדנה אני X פלוס 3, איך אני יודעת למדוד את ההתקדמות שעשיתי? בעצם מפתחת מפתחות, שיודעות למדוד את ההתקדמות שלנו בכישורים האישיים, כי אם זה המטבע היום, זה הייחודיות שלי בעולם העבודה, אז אני רוצה לפתח את עצמי כל הזמן, ולדעת שאני עושה דרך קדימה. ו-IPRO זה המודל הזה.
אז זה בעצם כלי יותר לאנשי HR, או נגיד מנהלי פיתוח הדרכה?
זה כלי לכל אחד מאיתנו, יכול להשתמש בו בעצם, כדי לדעת בעצם איזה כישורים נדרשים בעולם העבודה החדש, מה יש לי, מה אין לי, איפה אני רוצה להשתפר, איך אני יכולה להשתפר. בעצם ביחד עם הממשלה, עם משרד העבודה, קמנו בית ספר לכישורים רכים, שאייפרו זה המודל שעומד בבסיס הבית ספר הזה. באמת אם את רוצה לדעת איזה כישורים נדרשים לעולם העבודה החדש, איך את יכולה לקדם את עצמך בכישורים האלה ולמדוד את ההתקדמות שלך, אז אייפרו זה המודל שמקנה את היכולות האלה. אני ממליצה לכולם באמת להיכנס, ממש להקיש אייפרו בגוגל, להיכנס ללמוד על זה, יש בקמפוס IL קורסים על מיומנויות רכות, וכל אחד מעבר לכישורים, מה שאנחנו אומרים, הכישורים הקשים במרכאות כפולות, זה אם אני עורך הדין או רואה חשבון, זה הכישורים הקשים לצורך העניין, יש סט של מיומנויות, הכישורים הרכים, ואיתם אני עוברת ממקצוע למקצוע, מעבודה לעבודה, הם נשארים איתי תמיד, גם אם אני עוברת למקצוע אחר. ואולי אם אני יכולה לסגור את השאלה שלנו, שאמרת, עברתי בעצם למגזר העסקי, למגזר החברתי ממשלתי, עברתי עם אפס כישורים קשים לצורך העניין, כי עברתי מגזר, אבל בתיק שלי, בתיק הכלים שלי, היו לי האייפרו האלה, המיומנויות, שאיתם יכולתי להשתמש בעולם החדש שהגעתי אליו.
יפה, ואיך אבל מבשרים על זה לעולם? נניח שעוד כמה שנים אני אהיה בצומת, או שיש לי חברה שמחפשת עבודה, לא הייתי ממליצה על זה בחיים. היום אנחנו רגילים להיכנס לאתרי HR כאלה ואחרים, או ללינקדין, לחפש את המשרות, לשים איזה מילה או שתיים, ולקוות לטוב. ואלו כללים באמת באמת מדהימים, גם הדאטה וגם האייפרו. מי יודע על זה?
קודם כל, כל הכבוד שיש פודקאסט, ואני שמחה, ואני מקווה שכל מי שמאזין לנו, מיד עושה עבודתה בגוגל ואייפרו בגוגל, ומגיע לזה ושומע.
אני אשים את הלינקים גם ב...
מעולה, כי זה באמת כלים מדהימים, שניתנים חינם אין כסף לכל דורש. ואני חושבת שאם את שאלת אותי, זה אחת מהבעיות בכלל בתחום הציבורי, ממשלתי, חברתי, יש שם אוסף של כלים מדהימים, תוכניות מדהימות שמפותחות, עם ידע מדהים, אבל העקב אכילס שבתחום המרקטינג, ההפצה והשיווק, קצת יותר קשה, והרבה דברים מדהימים לא מגיעים לקהל היעד הנכון. אני למשל, אומרת לעצמי, איך כמנכ"לית קודק, לא הכרתי את כל הכלים המדהימים שטבת פיתחה, אם הייתי יודעת, החיים שלי היו הרבה הרבה יותר קלים, אבל לא ידעתי את זה, עכשיו אני יודעת, חלק מהאג'נדה שלי, ומה שאני רוצה לעשות, זה בדיוק בחיבורים האלה, איך מנגישים את כל הכלים האלה המדהימים, בין מגזרית, לכל האוכלוסייה, לכולם.
ואת הבאת אותי לעוד שאלה שיש לי, את עשית איזשהו תהליך שחוצה מגזרים, נכון? דיברנו על זה גם. תספרי על זה.
האמת שזה מאוד מתקשר לנו ליום האישה, כי בעצם אחד הדברים שראינו, אנחנו קיבלנו מחקר במכון ברוקדל, שזה מכון שהוא גם שעובד בג'וינט, ובעצם ראינו משהו מאוד מעניין. תוות באופן מסורתי, התפקיד שלה זה לעזור לאוכלוסיות מוחלשות, להיכנס לעולם העבודה, ערבים, חרדים, מבוגרים, צעירים, וזה מה שתוות עשתה מסורתי. ויום אחד קיבלתי לידי מחקר של מכון ברוקדל, שבעצם הראה תופעה מאוד מעניינת, שאולי היום זה נראה, מאוד מדברים על זה, בטח ובטח ביום האישה, אבל לפני ארבע שנים, קצת פחות. ומה שראיתי, שלא משנה על איזה מגזר אנחנו מדברים, יש משהו אחד שמאוד בולט, וזה הבעיה המגדרית. זאת אומרת, יש הבדלים בשכר, לא משנה אם אנחנו מדברים על חרדים, או ערבים, או מבוגרים, או צעירים, הפערים האלה בשכר, הם משהו רוחבי. ולכן אחת המסקנות שלי הייתה שאנחנו צריכים להתניע מה שנקרא מהלך נשים. בעצם להסתכל על נשים בתור אוכלוסייה שזקוקה לעזרה. זקוקה לעזרה גם בכניסה לתפקידים, אבל יותר מזה, זקוקה לעזרה בקידום, בהעלאה של השכר, בהנגשה של תפקידי מפתח. ואני גאה מאוד להגיד שהשותפים שלנו בממשלה היו לגמרי בעניין, והושק מהלך כזה, וזה היה פעם ראשונה שזה קרה בטבת, שנשים היו, נקרא להם קהל יעד. אז בסוף, אם אתה רוצה שלא תהיה אפליה, צריך באמת לתת איזשהו attention מיוחד לקבוצה מסוימת, והקבוצה הזאת בנוסף לכל הקבוצות שטיפלנו בהם, הייתה קבוצת נשים, ובאמת זה עבודה מתמשכת, זאת אומרת, אין איזה פרויקט אחד שמסתכל על זה, ומיד כל הפערים מתבטלים, אבל זה מהלך, זה מהלך שמאגד בתוכו הרבה מאוד תוכניות, הרבה מאוד דברים שעושים, ובאמת שזו אחת הגאוות שלי. זה לא היה טריוויאלי, כי להשיק עבודה על קבוצה חדשה, לא מובן מאליו, כמו כל חדשנות.
טוב, את לא בן אדם טריוויאלי.
לא, פחות. ואגב, זה יכול להיות הרבה התנגדות, ואני פה מספרת הכל פונפונים ולבבות, אבל הייתה הרבה התנגדות לזה. תאמרו, מה פתאום נשים? זה לא אוכלוסייה, לא צריך להשקיע בהם כסף מיוחד. הרבה פעמים זה בעל חשבון משהו אחר, אבל אני באמת באמת גאה להגיד שבסוף המהלך הזה הושק.
אבל אני רוצה לשאול אותך, תת, כל השיח הזה סביב נשים, וגם יום האישה, הוא גורם לי לזוז בכיסא. נכון ש... יכול להיות שאפשר, זאת אומרת, מאוד קשה לי עם זה, אבל נגיד שנשים הם איזשהו סקטור שצריך יותר השקעה, יותר, לא יודע, סיוע, יותר דחיפה. והשאלה שלי היא למה? כאילו, איזה מאפיינים זיהית בתהליך שבה צריך לחזק יותר נשים מאשר גברים? זאת אומרת, חוץ מההיסטוריה האבולוציונית של כל אחד יש את התפקיד שלו, אבל אנחנו כבר הרבה שנים בעידן שהוא יותר מתקדם, שמדברים על שוויון, שנשים מכל מיני מגזרים יוצאות לעבודה לעומת פעם, ועדיין תמיד יש את הצורך הזה בעצמה נשית, בדחיפה של נשים, גם אצלנו בארגון, עכשיו סיימנו קורס של יזמות לנשים, ורואים את זה, רואים שאיפה שגברים מעזים בלי לחשוב פעמיים, נשים חושבות 100 פעמים. ומעניין אותי לדעת אם בתהליך הזה שעשית, זיהית משהו כזה שאת יכולה להגיד, אם תעשו ככה, אז יהיה כזה. זאת אומרת, אם אני אגדל את הבנות שלי הקטנות באופן מסוים, אז הם לא יצטרכו את הפוקוס הזה על זה שהם נשים, אלא על המקצועיות שלהם, או על החשיבה שלהם, או בכדומה.
כן, אז קודם כל אני חייבת להגיד שלי יש 3 בנים, אוקיי? רועי, עידו ועמית, ואחת מהגאוות שלי, זה שהם עד גיל די מבוגר היו בטוחים שיש אפליה מגדרית בעולם, אבל היא פשוט נגד גברים, בגלל כל הפעילויות שאני עושה. כן, כן, הם היו בטוחים, לא יודעים מה, אבל אני בתוכנית, למשל, אני מנטורית בתוכנית Woman to Woman של 8200, למה רק לנשים? למה גברים לא יכולים לבוא לתוכנית הזאת? היה לי קשה להסביר להם, כי הם היו בטוחים שזה ממש, ממש לא פייר, ממש מפלה לרעה גברים. אז קודם כל זאת גאוותי, זאת המסקנה שהם הגיעו אליה בעולם, אבל אני חייבת רגע לענות באמת בתפקידי כמנכ"לית וכמנהלת שגייסה הרבה מאוד עובדים, למשהו שאני די בטוחה שכל מי שגייס עובדים ראה את זה. כל תפקיד שרציתי לגייס אליו, וחברות מתייעצות איתי, אני מנטורית, אז שנשים שאני עושה להם מנטור מתייעצות איתם, אני רואה משהו שהוא באופן קטגורי קורה. יש תמיד job description, רשימת דרישות, ובעוד שגברים, אם הם בערך, באזור חיוב של התפקיד, או אפילו מרגישים את עצמם ראויים ומסוגלים לעשות את התפקיד, הם יגישו מועמדות. נשים לא. נשים הרבה פעמים צריכות לראות שכל סעיף בסעיף מתקיים במלואו, ואם לא, הן באות ממש מעמדת נחיתות. זה דבר שאני אומרת לך, באופן רוחבי אני רואה את זה. הדבר השני הרוחבי שאני רואה, מכירה את זה גם באופן אישי, אני מניחה. הדבר השני שאני מזהה באופן רוחבי בעולם העבודה, זה שנשים הרבה פעמים דוחות את התפקיד המשמעותי הבא, עוד כמה שנים שאני, רגע, אם אני בעצם מתכננת להיכנס להיריון, אז אני לא פייר שאני מניחה את זה, או שאני אבקש את הקידום הזה, כי בדיוק אני אכנס להיריון, או בדיוק נולד לי ילד הזה לא מתאים, או בדיוק הילד השני או שלישי, אני מדי, לא רק אחרי הם צריכים אותי, כי הם צריכים לזרוע בשורי בית בתיכון, ואז הם התגייסו, ואז אני סבתא. אף פעם אין זמן מתאים, ולעומת זאת, כן, באופן די קטגורי, אני לא חושבת שגברים מטרידים את מחשבתם במחשבות, כן. והדבר השלישי שאני ראיתי, גם באופן קטגורי, זה הנושא של השכר, שגברים גם מבקשים שכר יותר גבוה, גם עושים מסע ומתן יותר בקלות, ברגע שהם מקבלים את ההצעה, וגם בסופו של יום, על פי כל הנתונים שחורים, מרוויחים יותר.
נכון.
ולכן אני מעודדת, באופן קטגורי, נשים לבקש שכר יותר גבוה ממה שהן חושבות, תמיד לעשות מסע ומתן על השכר, לגשת לתפקידים גם כשהן ב-80% או ב-70% מתאימות, ואני חושבת שדרך זה, שזה הרבה פעם בכלים של מנטורינג, אם נשים תעשנה יותר את זה, גם אם את בהיריון, וגם אם ילד לפני 3 ימים, תעשי את זה, ובסוף זה אפשרי. איך? אני לא אומרת שאין ויתורים, אבל זה אפשרי. אפשר להיות אימא, ולנהל קריירה מפוארת, גם וגם, בכלל הפילוסופיה שלי בחיים, זה פילוסופיית הגם וגם. אני לא אוהבת לבחור, אני רוצה גם וגם, לא רוצה לבחור, רוצה גם להיות אימא מדהימה, וגם שתהיה לי קריירה מדהימה. אני חושבת שההתפשרות היא לא בכותרת, אלא ביום יום, בשבוע שבוע. כל השבוע שבהם אני אהיה אימא יותר נשואה, ושבוע אחד שאני אהיה לגמרי בחול ובעבודה, ויום ככה ויום ככה, ופתאום אני אקח את הילדים איתי לעבודה, או שהם ישבו איתי ואני אספר להם על מה קורה בעבודה. אבל אני חושבת שהאיזונים הם לא צריכים להיות קטגוריים, הם צריכים להיות ברמה השעתית, היומית, השבועית, ואז זה אפשרי. שוב, זה לא שאין מחירים, שילמתי גם בעצמי כמה מחירים, אבל זה אפשרי. ואני פה כדי להגיד לכל אנשים, זה אפשרי בכל גיל, ולא לוותר, לא לוותר.
את מדברת, ואני חושבת על זה שלעד לפני כמה ימים, ראינו תמונות של הילדות שהן היו ממש ממש קטנות. יש לי שתי בנות ובן, זכות בעלי יאמר שהוא מפזר אותם ואוסף אותם יותר נגיש ממני, וכן הייתה לי איזושהי תחושת החמצה כזאת, כי ראיתי כל מיני סיטואציות שאני לא הייתי בהן, מגני שעשועים ועד טיולים וכולי. ומצד שני, לילדים שלי לא חסר כלום, אני אמא נוכחת, הם אוהבים לבוא איתי לעבודה, הם יודעים שאמא עושה דברים מעניינים, אני לוקחת אותם גם לא יודעת, שיפוט בכל מיני תחרויות של סטארט-אפים, ולפני שבוע הייתי בהאקתון עם מאיה, זאת אומרת, אני משתפת אותם בתהליך וגם בדילמות, וגם מתי מבאס אותי ללכת לעבודה ולא להישאר בבית, ומתי כיף לי ללכת לעבודה וחשוב לי. ואני חושבת שהשיתוף הזה יוצר את האיזון, וגם אני רוצה שהם יהיו נשים עובדות. אני רוצה שיהיה להם את המודל הזה, לי היה את המודל הזה בבית, כן, ואני באמת מתחברת לכל העניין הזה, אבל יש לי שאלה קצת צהובה.
ואיך היא לזה? לא מבטיחה להכת.
לא, אני נתקלתי באיזושהי סיטואציה שלפני כמה שנים נכנסת לאיזו תסבוכת שדיברת על מציאות החיים של נשים עובדות. משהו שאני הבנתי אותו כמו שרצית להגיד, אבל עשו מזה פרשנויות אחרות שאמא צריכה לצאת לקחת את הילד שלה מהגן, זה לא סותר את זה שגם האבא יצא. אבל מה שמעניין אותי לדעת זה אם האירוע הזה הוא שינה את התפיסה שלך באיך לייצר את השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה, או שזה היה משהו כזה, בכלל אולי תסבירי מה היה שם.
זוכרת את זה, זה היה טראומטי, אחרי זה אמרתי אני לא מתראיינת יותר לעולם אף פעם, כי אני באתי להראות, לדבר. מה שקרה זה בעצם... הגיע המנכ״ל קודק העולמי, וסידרנו לו רעיון. טלוות שאלה אותי בסוף הרעיון, אם אפשר לשאול גם אותי שאלה, אמרתי כן, והיא שאלה אותי בעצם, איך אפשר הכל, איך אפשר להיות גם אמא, וגם להיות מנכ״לית קודק ישראל, ומה שאני אמרתי באותו רעיון, הייתה שאלה אחת, כן, איתו רעיון היה שעה, יש לו אגב גם ילדים קטנים, אותו לא שאלו על זה, אבל אותי כן שאלו, ומה שאני אמרתי, שבעצם יחסן עבודה בחברה גלובלית, שאמרתי דווקא זה יתרון, כי בעצם יש פה איזושהי גמישות בשעות העבודה, אני יכולה לצאת גם ב-4, וכשהילדים הולכים לישון בשעה 8 בערב, אני יכולה לחזור ולעשות שיחות ועידה, ולהמשיך לעבוד. ולא נמי להגיד, אבל הכותרת מהרעיון עם המנכ״ל העולמי, שבאמת דיבר מדהים, הייתה בסוף איך מנכ״לית קודק ישראל מתאמרת בעובדות שלה ורודה בהם, ומחפת לחזור לעבוד ב-8 בערב, שלמה שלא, איפה האבא, ולמה שלא ילכו לשתות קוקטיילים בבר השכונתי. אז קודם כל אני אומרת, א', עצם השאלה שהייתה מפנית רק אליי, ולא למנכ״ל העולמי, והיה לו לגד בפרש באותו זמן, היא תשובה בגוף השאלה. הדבר השני שאני עניתי על עצמי, כן? מה אני עושה, איך אני מאזנת את חיי, וזה בחירה של כל אישה, ואני מכוונת כל אחת שגם, מחליטה אחרת, אני לא מחייבת אף אחת, אני מאפשרת לנשים שרוצותם להיות מאוד מאוד גמישות בשעות העבודה שלהם, אבל אני חייבת להגיד משהו, עברו לדעתי 10 שנים או משהו כזה מאז הכתבה הזאת, והיום אני כן חושבת בצורה יותר מרוככת על האפיזודה הזאת, תקלת גם על אני שלאורך שנות הקריירה שלי, אני לא ויתרתי לעצמי בכלום, זאת אומרת גם להיות האמא המושלמת, גם להיות לתקתק טובי, גם לא להתפשר על קריירה, זה קשה, זאת אומרת, זה באמת באמת קשה, כמו שהייתה הכותרת של הכתבה שאתה מזה, זה סופר וומן מתה מעייפות, זה נכון. אז אני אומרת שאני חייבת להגיד שבמבט של עשור לאחור, אני חושבת שכן הייתי איפשהו בתחילת הקריירה, ורציתי להוכיח לעולם שאני יכולה לעשות הכל, והייתי עובדת עד 12 בלילה, ואני כן אומרת לעיניו שלפני 10 שנים, שבגיל 36 קיבלת התפקיד, קצת יותר בחמלה וברוך, שם גם לעבוד פחות, אפשר להתקדם, ולהיות יותר פשוט חמלה עצמית. זאת אומרת, היום אני אומרת באמת עשור אחרי, אני כבר לא כועסת כמו שכעסתי אז על מה שעשו מזה, אני כן מבינה באיזשהו מקום את האג'נדה גם, שאולי לא צריך לעשות הכל, אולי אפשר לבחור, ואני אומרת, זה גם כל אחת בוחרת את שלה, אבל גם אני אינה, ואני מדברת רק על הפרספקטיבה שלי, זה בסדר לא להיות 100% כל הזמן בכל החזיתות, ולדרוש יותר מה... סובבים, כולל הפרטנר. כן, זה בסדר.
נכון. להציל סמכויות.
להציל סמכויות. אולי לא ידעתי את זה לפני 10 שנים. היום אני אשפית בהצלת סמכויות.
אני חושבת שזה, אני פותחת סוגריים, כן, אנחנו לא נשים את זה, אבל אני חושבת שזה עניין של להיות קצת יותר בגיל 40. כאילו זה תובנות שבאות עם הגיל.
ממש ככה. אז אני 48, גאה בכל שנה. כל שנה באמת הופכת אותי להיות יותר חכמה. ואני יותר חכמה מהילדה בת ה-36 שרצתה לכבוש את העולם.
נכון. אז אני חוזרת רגע לעולם העבודה, שמכיל גם נשים וגם גברים. יש התפתחות טכנולוגית מדהימה בשנים האחרונות, אבל בחודשים האחרונים נכנסו לחיים שלנו ה-Chat GPT, ובארד ועוד ודומיו, אני אישית מכורה. אבל הכלים האלה הם בעצם עשויים להחליף אחוז לא קטן, מעבודות שמבצעים בני אדם, כולל עבודות מכניסות שדורשות התמחות וידע, אפילו עורכי דין, אוקיי, היום אפשר לבקש מהצ'אט, מה יש לי? אפשר לבקש מהצ'אט GPT להביא חוקים, או לא יודע, הרשאות, תוצאות של משפטים, אבל בעצם השאלה היא, מה ישאר לבני אדם? איך אנחנו, מי שצופים בהתפתחויות הטכנולוגיות שבאמת יכולות להחליף אדם, צריכים להתכונן לעתיד.
בוקו, זה באמת שאלה טובה. אני חושבת שהעולם כל הזמן מתעדכן, והמקצועות מתעדכנים כל הזמן. אני חושבת שלגמרי נכון שחלק מהמקצועות התייתרו בעקבות הטכנולוגיה שמתרחשת. זה גם היה לפני 50 שנה וגם לפני 100 שנה.
אבל הקצב הוא יותר מהיר עכשיו.
הקצב הוא יותר מהיר, אבל מקצועות מתייתרים, אבל גם נולדים מקצועות חדשים. בסדר? אני זוכרת שהבן שלי אמר לי לפני 5 שנים שהוא רוצה להיות יוטיובר וטיק טוקר, אני לא הבנתי בכלל מה הוא מדבר, היום זה ברור, זה מקצוע לכל דבר ועניין. חשבי על כל המקצועות שבכלל שפייני רשת, יצרני תוכן, אז כן, הם יכולים להתייתר, מצד שני אתה רוצה להיות הרף עולה, זאת אומרת להיות יצרן תוכן בעולם ה-Chat GPT, להיות ארט דירקטור, להיות צלם, להיות יוצר תמונות מיוחדות, בעולם של מידג'רני, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב, אתה צריך לייצר דברים הרבה יותר משובחים, זאת אומרת שכן יש מקצועות שנעלמים מהעולם, וזה נכון, אבל יש מקצועות חדשים, ואני חושבת שלכן, במיוחד, בקצב שינויים המטורף שקורה היום, מה שחשוב, זה מחזיר את הנושא לתחילת השיחה, כן? יש את ה-hard skills, את הכישורים הרכים, ואת הכישורים הרכים. אז כן, יכול להיות שכעורך הדין, המקצוע שלי ישנה פניו, ישתנה לחלוטין, אבל הכישורים הרכים שיש בצד המקצוע הזה ושאני מסגלת לעצמי, יכולים לשמש אותי גם במקצועות אחרים. בוא ניתן דוגמה קונקרטית, בסדר? כעורך דין, יכול להיות שמחר אני לא אצטרך לנסח הסכם, מחולל הסכמים חכם, ג'נרטיב AI יפיק בדיוק את המסמך הנכון, וזה יקרה, זה יקרה אם לא מחר אז מחרתיים, זה ברור. אבל עורך הדין, אם יש לי את היכולת, להיות problem solver, אם יהיה לי את היכולת להיכנס לנעלי הצד השני, להבין אותו וליצור שיתופי פעולה חדשניים, אז יש לי פה soft skill שאני יכולה להשתמש בהם הלאה. לכן אני חושבת שהדבר הנכון הוא, לצד המקצוע שאנשים לומדים כדי לקבל מקצוע, לפתח מאוד את המטבע החדש, את ה-new currency הזה, שזה המיומנויות, זה ה-IPO, זה ה-soft skill, כי זה מה שיעזור לנו לקפוץ בין תפקידים שהתחלפו. פעם ההורים שלנו למדו, ואז היו באותו מקצוע.
30, 40, 50 שנה.
נכון. היום כבר מדברים על 2 ו-3 קריירות. כן יכול להיות שבעוד כמה שנים, אנחנו נצטרך לשנות כל הזמן את המקצוע. יותר מזה, אנחנו נצטרך לנהל כמה קריירות במקביל. נצטרך להיות גם וגם וגם, להיות כמה דברים ביחד. מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית, להיות סלשר. אני גם עושה את זה במשרה של 30%, ואני גם זה בעוד 20%, ואני גם זה בעוד 50%, כל בסדר.
את רוצה לדבר על סלשר?
אז אני אגיד בכמה מילים, כמובן שאני לא יכולה להתאפק. סלשר זה המיזם שלי. בעצם, כשמו כן הוא, הוא בעצם פלטפורמה שאני מקווה שתושק בעוד כמה שבועות, והיא עוזרת לאנשים להבין איך אפשר לגוון את מקורות ההכנסה שלהם, בעצם לזהות מה הנכסים שיש להם, ואיך אפשר להמיר אותם להכנסה הנוספת. זה לגמרי מתחום עולם העבודה החדש. וזה מראה לך, אם יש לך בעצם את כל הפלטפורמות הקיימות שיש בעולם, שיכולות לעזור לך להתפרנס, כנגד הסקיל שיש לך, כנגד הזמן שיש לך, כנגד נדלן שיש לך, או חפצים שיש לך, או הרכב שיש לך, או הגג שיש לך. אז אני לא אפרט יותר, אבל אולי אני לא מתרח פה שוב, כשסלשר יהיה באוויר. לגמרי עולם העבודה העתידי, וזה אומר, אתה לא צריך להיות רק משהו אחד. אתה יכול להיות, לעבוד בכמה דברים, בו זמנית וגם להתפרנס מהם.
את חושבת, הממשלה מתעסקת בזה? זאת אומרת, זה עולם העבודה העתידי. אני יודעת את זה, אני רואה את הצעירים, אני רואה את עצמי, שיש לי עבודה קבועה וטובה וגם מפרנסת טוב, אבל יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות אילו יכולתי, והמון כישורים שהייתי יכולה לעשות איתם הרבה 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 דברים מעבר, ואני לא יכולה בגלל שאני מחויבת, אבל אני חושבת שלממשלה יש מקום להתחיל לחשוב על זה, ובגלל שאת פה מייצגת גם את המגזר העסקי, וגם עם ניסיון מול משרדי ממשלה, ועדיין עובדת בתור יועצת לממשלה, חושבים על זה? זאת אומרת, איך העידן התעסוקתי החדש ישפיע על משרות שזמינות בשירות הציבורי? על איך שאנחנו מגייסים דיברנו, אבל איך זה ישפיע על העבודות שאנחנו עושים ביום יום? איך הממשלה מתכוננת לזה? כי זה צורך שיבוא על שולחנה, זאת אומרת, זה לא ייעלם, זה לא יטוטה, זה יהיה חייב להתממש.
לגמרי. קודם כל, אני חושבת שהממשלה בישראל, כמו ממשלות בכל העולם, רגולטור, בדרך כלל הולך אחרי, קצת בדילי, או בא אחרי שהוא רואה את התופעות שקורות מהשטח. זאת אומרת, אנחנו רואים את הדברים, בארצות הברית למשל, בשנת 2017, 36% מה-workforce עבדו גם כפרילנסרים, ועד 2027, המחקרים מראים שמעל 50% יהיו פרילנסרים. אני לא חושבת שיש היום מענה מיטבי מושלם, אבל אני חושבת שלגמרי הממשלה, ואני חייבת להגיד שיש בממשלה אנשים סופר חכמים, רואים את המגמות האלה, מבינים את המגמות האלה, עוקבים אחריהם, אבל אני לא חושבת שיש עוד פתרונות. זאת אומרת, אני חושבת פול בזה, וההסתכלות עליהם, והעזרה, עצמאים ולפרילנסרים ולכל אותם סלשרים, כמו שאנחנו מזהים דברים אחרים, ביטקוין, יגיע קצת אחרי. אבל זה לא שהממשלה לא רואה את זה, והיא לא עם יד על הדופק. פשוט המענים ייקחו קצת זמן. הם יהיו אחרי, כן, טיפה יותר עתיים, הם בדרך כלל קוראים בתגובה לדברים שקורים בשטח. מאוד קשה לרגולטור להקדים את מה שקורה במגזר העסקי, מה שקורה בעולם. זה קודם כל מגיע שם, ואז הממשלה מגיבה. זה יגיע לגמרי.
ויש הסתכלות על הגיל השלישי, הרי תוחלת החיים שלנו עלתה, זאת עובדה. הייתה לי איזושהי שיחה עם טרנדולוגית שאומרת שבכלל אמצע החיים, אוטוטו יהיה גיל 60, 70, ואני אומרת, טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה בגיל 60? האמת שכבר עכשיו בגיל 50 יש איזושהי תחושה של התייתרות, חוסר עניין בגילאים האלו. איך ממצבים את הגיל השלישי כמקצועי, כאמין, כרלוונטי? כי יש פערים מנטליים, זאת אומרת...
וואו, קודם כל את נוגעת באחד הנקודות שהכי קרובות לליבי, ואני פותחת סוגריים וסוגרת אותם מהר, ואני אגיד שהדמות הנערצת עליי סבתא שלי, ולכן כל מה שאני עושה, עשיתי ויעשה, תמיד אני רואה אותה לנגד עיניי, ואת צודקת. היום מדברים על תוחלת חיים ממוצעת של 100 שנות חיים, אנשים יגיעו ל-100 שנות חיים, ולכן כל הכלכלה שלנו היא לא סוסטיינבילית, זאת אומרת, לפרוש בגיל 62, בואכה 67, פעם זה היה בסדר, כשאנשים היו חיים עד גיל 75, עד גיל 80, אבל בשיא כושרם המקצועי, גם גופנית, מה עכשיו להוציא אותה מהגל העבודה? פרודוקטיביות יורדת, זה לא נכון, הם בשיא המקצועי שלהם. שלא לדבר על זה שכל מה שהם צברו עד אותם שנים, פעם היה צריך לשמש אותם ל-10 שנים, ל-15 שנה, והיום צריך לשמש אותם החסכונות האלה ל-30-40 שנה. זאת אומרת, כל המודל הוא לא בר קיימה. בעיניי, הפתרון הוא פתרון תעסוקתי, שזה סלשר, אחד מקהלי היד שלו, by the way, אותם אנשים מבוגרים, כי בעצם יש שני קהלי יד, אחד זה הצעירים האלה, שאולי לא רוצים להתחייב על 100% למקום עבודה, אבל גם בגיל המבוגר, אני חושבת שהפתרון הוא לא לנהל קרב מאסף, ולנסות לשלב אותם בתעסוקה קלאסית, של לעבוד 100% עשרה, ושינהל אותם מישהו בן 30, לא, יכול להיות, וזה מה שאני טוענת, שצריך לפתח מודלים חדשניים בתעסוקה, כמו להיות סלשר, כמו לעבוד 30% בחברה אחת, ולעשות עוד הכנסה מזמן פנוי שיש, ואולי Airbnb, ואולי להפיק כסף מפאנל סולרי שהתקנת על הגג. בעצם לעזור לכל אותה אוכלוסייה יותר מבוגרת, למפות את כל הנכסים שיש לה שהיא צברה, ולראות איך היא מתחילה להפיק הכנסה מהנכסים האלה, מה שיכול לעשות להם טרנזישן מאוד יפה מגיל פרישה ועד 120 שנות חיים בבריאות טובה. אז לגמרי צודקת, אני חושבת שהיום מה שמנסים בעיקר לעשות זה לעזור למבוגרים להשתלב בעולם העבודה. אני חושבת שצריך לעשות את זה, אבל במקביל אנחנו צריכים לחשוב על מודלים חדשים של תעסוקה שנותנים win-win. גם הם לא תמיד רוצים לעבוד ב-100% משרה, גם החברות לא רוצות אולי להעסיק אותם ב-100% משרה, ולכן משרה חלקית יכולה להיות פתרון מעולה, לצד אפשרויות פרנסה ועשיית הכנסה מאפיקים נוספים. שזה עוד פעם אני חוזרת, זה המטרה של סלשר בעצם.
טוב, אחרי כל הטיזינג הזה, את חייבת לבוא לפה לעוד פרק ולספר לנו לסלשר.
כן, אני אשמח, אני אשמח מאוד.
אז שלום מסמן לנו שעבר כבר המון זמן.
וואי, אתה עדוק,
אבא טיל,
מה זה?
נכון, דיברנו על קודק ודיברנו על אייפרו ועל עבודתה ועל פעילות חוצה מגזרים ועל נשים, ואת הכל דחסנו. אני אשאל אותך רק שאלה קטנה ואחרונה. את מנהלת חדשנות שנים. הקהל של הפודקאסט הזה הוא מנהל חדשנות בכלל, בחברות ממשלתיות. מה העצה הכי טובה שאת יכולה לתת לנו כדי להצליח לשבור קירות? כי זאת המשימה הכי, הכי, הכי יומיומית ומהותית של אנשי חדשנות, זה לשבור קירות.
קודם כל, אני חושבת שאת עושה עבודה מדהימה, ומנהלי חדשנות עושים עבודה מדהימה, להמשיך לעשות את מה שעושים, ולא להתייאש. אני חושבת שהדרך להוביל חדשנות היא לעשות הרבה דברים בו זמנית, ולא להתמקד רק בדבר אחד. אני תמיד מדמה את זה, והדימוי שנותנת על כל במה, זה בעצם כמו החדשנות, זה כמו להכניס, כמו השתלה, כמו להכניס איבר חדש לתוך גוף שעובד. אז קודם כל, הגוף עובד. אנחנו לא רוצים שהחדשנות תעצור את אותו מלעבוד. אבל מה קורה כשמשתילים איבר חדש? בעצם המערכת החיסונית, שזה אומר שהגוף בריא, מתנגדת, ונוגדנים מנסים להוציא את האיבר החדש הזה. להילחם, ולכן הדרך להכניס הרבה מאוד, לא איבר אחד גדול, ענק, אלא הרבה מאוד מאוד דברים קטנים, שיתחילו לעבוד בידידות עם המערכת החיסונית, בידידות עם כל האורגניזם וכל האיברים הקיימים בגוף, ולאט לאט לראות שיש כאן ווין וכאן ווין וכאן ווין, ואז הגוף מתחיל להיות מסוגל באופן אורגני, עד להכיל ולקבל על עצמו דברים חדשים. אבל לא להתחיל בהשתלת לב ובהשתלת כליה, אלא בדברים קטנים.
מעולה, אני מאמצת את זה, וזה מה שאני אתחיל לדבר פה בחברה. אני משתילה את האיברים, בלי ללמוד רפואה.
בדיוק, זה עדיף מאשר להיות בגודל לשבור קירות, לא?
ממש. היה לי ממש ממש כיף, זה עבר מהר, נהניתי מכל פיסת מידע שקראתי עלייך, ו... אני באמת 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 מחכה לסלשר ושתבואי הנה שוב. תודה לכל מי שהקשיב, אנחנו כמובן בכל האפליקציות. זהו, עינב, תודה רבה 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 רבה.
תודה רבה, תודה לך, מי, תודה רבה.